שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת שופטים. אנחנו שבוע שעבר לא למדנו, אז אולי כדאי ככה לעשות מהר חזרה, רק להזכיר מה שלמדנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים. אנחנו לפני שבועיים דיברנו, אנחנו בדף ל"ב אצלנו, ברמסק אליעזר, או יותר נכון, אולי כדאי כדי שניכנס לעניינים, נפתח בדף חפתת, ותמנתם דעון, לשון הזוהר. דף חפתת, כן. אנחנו דיברנו על ההבדל בין מי למה. אנחנו אמרנו בשיעור הקודם, שיש דבר שנקרא פתח עיניים, זה על הפסוק שאומר ישעיה הנביא, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אמרנו שמדובר על מעשה בראשית, והסברנו מה שהזוהר הקדוש אומר, שמה שכתוב בפסוק שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, הכוונה היא שהנביא ישעיה רוצה לומר לנו שנסתכל אל המציאות, עולם הגלגלים, כלומר עולם הכוכבים, כל צבא השמיים שאנחנו רואים, תסעו מרום עיניכם. והכוונה היא לעולם האצילות בפנימיות. לכן הוא שואל, מיד הזוהר הקדוש אומר, אוקיי, אמרת לנו להסתכל, תסעו מרום עיניכם, אומר הזוהר הקדוש, תסעו מרום עיניכם לאן? לאיזה מקום? במרום אנחנו צריכים להסתכל. ועונה הזוהר הקדוש, שלמעשה מדובר שאנחנו צריכים להסתכל למקום שכולם מפנים אליו את העיניים, שכולם מסתכלים לשם. כולם מסתכלים לשם, הכוונה היא שכל המציאות, כל הנבראים, כולם מסתכלים לאותו מקום. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין מלשון הפסוק, שנאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, זה מקום שנקרא פתח עיניים, שכולם מסתכלים לשם, ואז זה אומר שלא רק עולם העשייה מסתכל לשם, מביט לשם, אלא גם עולם היצירה מסתכל לשם, וגם עולם הבריאה מסתכל לשם. כלומר, כל דבר שיש בו בריאה, אז צריך להסתכל לשם, כי משם למעשה יורד השפע. אז ממילא זה משאיר אותנו במה שנקרא שאו מרום עיניכם לאן? לעולם האצילות. כי עולם האצילות הוא הגבוה מעל כל העולמות שמתחתיו, כי מעל עולם האצילות כבר למדנו מזמן, בשיעורים הראשונים שלנו, עולם האצילות למעשה הוא גם כן מין צמצום, זה בריאה, כי מעליו יש את מה שאנחנו אמרנו, קדם קדמון, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, אז בכל זאת, אבל עולם האצילות שונה מכל העולמות שמתחתיו, כי עולם האצילות, כמו שכתוב בספרים, כמו שברור, בכל שאר העולמות, כולל עולם הבריאה, כבר יש משמעות מסוימת רוחנית לטוב ולרע. אמנם, בעולם העשייה, הטוב והרע, הרע הוא יותר, הוא עבה ביותר, הוא מורגש. בעולם היצירה הוא קיים, אבל הוא מורגש פחות, הוא פחות גשמי, פחות מוגשם. בעולם הבריאה, בעולם הבריאה הוא ודאי שהוא פחות מוגשם. עולם האצילות הוא נמצא, הוא מצוי, אבל שם הוא כולו זך ונקי. מה הכוונה? דוגמה? לבגד שנפל לתוך נוזל עם טבע, והאדם כשנפל לו הבגד פנימה, אז הוא מיד שלף אותו. הוא לא השאיר אותו בפנים כדי שיספוג כולו, אלא אז אנחנו רואים שהבגד במקום שהוא היה בתוך הנוזל, קיבל את הצבע. אבל יש מקומות שהצבע עדיין לא הספיק להיספג, או שהבגד לא היה שם, לא נפל כולו, אז הוא נשאר כמו שהוא היה מקודם. זאת אומרת שלמעשה יש הבדל. אז ניקח, אם ניקח דוגמה, חולצה לבנה שנפלה לתוך מיץ עם צבע, אז ממילא מה שהיה בתוך הנוזל, אז הוא ספג את כל הנוזל, אבל הצבע, למרות שהוא התפשט בתוך הבד, אז הוא התפשט על מקום מסוים, ומשם אנחנו רואים שגם בחוזק של הצבע יש הבדל. איפה שזה נספק חזק, אז יש לו את כל הצבע, אבל לאט לאט שהוא הולך ומתפשט בתוך הבגד, הוא הולך ומאבד את קהות של הטבע, עד שבמקום שהוא כבר גמר להתפשט, כן? זה נשאר לו כמו שהיה מקודם, לבדנו פה מקודם. כך להבדיל הרעיון של עולם האצילות. נשאר נקי וזך למרות שהוא, יש בו גם טוב ורע, וככל שזה יורד למטה, למעשה הצבע הרע יותר מורגש, יותר ממשי, עד שמגיע לעולם העשייה. עולם העשייה הוא מורגש, ודאי, שזה העולם הגשמי. למה זה חשוב לדעת? כי עולם הבריאה זה עולם הנשמות. עולם הנשמות, הם זוכרים שלמדנו את זה בהקדמה הראשונה, הראשונה, הראשונה. עולם הנשמות זה נקרא עולם הכיסא. מה שיחזקאל הנביא אומר, ויראה את השם יושב על כיסא, כן? הכיסא, מה שמוגדר זה עולם הבריאה. ובעולם הבריאה, היות ובעולם הבריאה יש כבר צמצום, מחויב להיות צמצום שאנשים כן יוכלו להשיג בעולם הבריאה, ממילא הדברים הטוב והרע שבהם, הרע יותר מורגש, הוא קיים באופן של השגה. אומנם הוא גם רוחני מאוד, כן? אבל יחסית לעולם האצילות שמעליו הוא כבר מוגשם. כל שכן בעולם מתחתיו, עולם היצירה, שזה עולם הגלגלים, עולם המלאכים, ששם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת, שלכל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, מכה בו ואומר לו גדל, כך לכל דבר ודבר בעולם הקדוש ברוך הוא מינה ממונים, והם נמצאים, הממונים הללו, מקומם בעולם היצירה. למה דווקא בעולם היצירה? כי הם הכי קרובים בעולם העשייה. הממונה צריך להיות אומנם מצד אחד מעל מה שהוא צריך להשגיח מטבע הדברים, כי הוא מושל, אז הוא צריך להיות מעל הנמשלים, אבל הוא צריך להיות קרוב אליהם. לכן זה עולם היצירה, ששם הצד הגשמי המוגשם הוא הרבה יותר ברור. קשה לומר את זה על עולם שכולו עולם של מלאכים, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, כן? המרכבה, זה נכון, אבל עוד פעם, זה יחסי לעולם האצילות. בעולם העשייה, הכל, הכל מוסתר. כלומר, הצד הלבן, הנקי, הזך, הוא מוסתר לחלוטין, אנחנו לא רואים אותו, לכן הוא נקרא עולם, בלשון העלם. והצד הגשמי הוא הדבר השולט, אנחנו רואים רק דברים גשמיים, אנחנו לא רואים דברים רוחניים. דברים הרוחניים מוסתרים. זאת אומרת, קרה היפוך גדול בין העולמות שמעל לעולם, שאנחנו נמצאים בעולם העשייה. לכן אומר הנביא, שהפסוק אומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שואל מיד הזוהר הקדוש, טוב, בסדר, לאן אני צריך להסתכל? כדי להבין מי ברא את אלה. כי מי ואלה זה שם אלוקים. אלוקים נכתב באלף למדה, י' ומם, אלה ומי. זה בדיוק מי ברא אלה. כלומר, זה מה שהנביא אומר. אז אומר הזוהר הקדוש, לאן להסתכל? עונה הזוהר הקדוש ואומר, לקצה השמיים. שזה נקרא מי. עכשיו, מה זה קצה השמיים? איך תסביר מה זה קצה השמיים? הרי השמיים אין להם, אנחנו לא יכולים לדעת איפה הם מתחילים ואיפה הם מגמרים. אז מה זה קצה השמיים? אומר הזוהר הקדוש, ואני בדף למד, אומר הזוהר הקדוש, אני פשוט עושה חזרה על מה שאנחנו אמרנו, שהכוונה היא פה להסתכל על מידות הפנימיות שאנחנו מדברים עליהן, ואנחנו מדברים על המידות הפנימיות, ואנחנו דיברנו על מעשה בראשית. מעשה בראשית היה בשישה ימים, היום השביעי שבת זה מלכות, זאת אומרת שהשישה הנותרים זה מתחיל בחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד ומלכות. כלומר השבת היא מלכות שמיים, ולמעשה אומר לנו הנביא, תסתכלו על המידות העליונות, כלומר על חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד יסוד, שזה נקרא קצה השמיים. כלומר המבט שלנו בהשגה הרוחנית צריכה להביט על המידות שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, ולא מעבר לזה. כי אנחנו מדברים על שבעת ימי בראשית, וששת ימי בראשית הם כנגד ששת המידות, מחסד ועד יסוד, והמלכות היא השבת. אז אומר הנביא, תסתכלו לשם. אומר הזוהר הקדוש, רגע, אני לא מבין, אם אתה בא ואומר שאני צריך להסתכל על ששת המידות הללו, מחסד ועד יסוד, כן? אז יש מקום, זה נקרא מה? אז אם ככה, זה המה, זה מה זה? גם כן, קצה השמיים, כלומר אותו מקום. אז מה ההבדל בין מי למה? כלומר, אם אנחנו מסתכלים, מנסים להגיע בהשגה שלנו, למידות הללו, של חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד ומלכות בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם העשייה, כן? להבין אותם, איך הוא מתנהג בעולם פה, לפי המידות הללו. אז זה השאלה מי. כלומר, מי ברא? אז הוא תסתכל, תגיע להשגות במידות הללו. אז למה אותו מקום נקרא גם מה? והיא תתרה לתתה והיא קרמה. כלומר, אותו מקום יש לו שני צדדים. דוגמה, אם אנחנו ניקח את הספר שאנחנו מחזיקים, יש לו עובי, נכון? יופי. אז החלק, החצי ומעלה של הספר זה מי? החלק מהחצי ולמטה נקרא מה? אז אומר הזוהר הקדוש, רגע, מה ההבדל אם ככה? בין זה לזה, זה אותו ספר, זה אותו עובי, אותו מקום. אז למה פעם פה הוא נקרא מי ופה הוא נקרא מה? מה מביא לשינוי? כן? אז עונה הזוהר הקדוש, זה למדנו בשיעור הקודם, שלמעשה כשאדם מגיע להשגה, בהשגות, והוא מבין בהשגות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד ומלכות, הוא צריך לשאול את השאלה הגדולה מאוד, שהיא קשה מאוד לשאלה לאדם שלומד, יגיד לעצמו, הגעת כבר עד סוף כל הדרגות, והבנת את המידות העליונות בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, ככה נדמה לך? נשאל את עצמך, תסתכלו עכשיו עלי בדף למד א', ממש בסיום, כיוון דמה תתאמן, כיוון שהגיע האדם להשגות הללו בהבנה של כל הבניין של ששת ימי בראשית, בפעולות הרוחניות, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בתהליך הבריאה, אז הוא מרגיש נפלא. אומר זה הקדוש עצור, למה זה נקרא מה? כדי להגיד לך, מה ידעת? מה הסתכלת? מה פשפשת? הכולה סתים כדמקדמית. כלומר, נשארת חסר ידיעה כמו מקודם. כי גם מה שהבנת, זה אפס קצהו מהבנת הבורא. לא. נכון שזה יכול להפיל בן אדם. את הבן אדם שלא ראוי, הוא יפיל. כי הבן אדם שלא מבין שכשהוא מגיע להשגות אלוקיות, הכוונה היא שזה רק יקרב אותו לקדוש ברוך הוא, יבין כמה שהוא קטן. אז אם הוא מבין כמה שהוא גדול בקורת הידיעות שלו, אז באמת שיפסיק ללמוד. זה בדיוק הרעי, תפסיק. אתה לא מתאים. לכן אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא מי בתחילת השאלה. שאלה מי זה שאלת בירור, מי ברא. אלא אני רוצה לברר, להבין את ההשגות באלוקות. אבל כשכבר אני מבין, צריך להיזהר, לא ליפול. ולהגיד, גם עם כל מה שאני מבין, עדיין אני עוד רחוק מלהבין את הקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדתי. מה מדובר? לא, זה לא ציווי. הנביא בא ואומר לעם ישראל על התנהגותם הבלתי ראויה כלפי שמיה. מה זה אומר להם? תסתכלו מי ברא אלה, תסתכלו, תתבוננו באלוקות, תתבוננו בעולם, כדי שמתוך זה תבינו איך כן צריך אדם יהודי להתנהג, על פי ההלכה ועל פי התורה. ואתם עושים מה שאתם רוצים, כן? זה גערה, זה לא נבואת נחמה שם, זה נבואה שהקדוש ברוך הוא שולח דרך הנביא להגיד לעם ישראל, מה קורה איתכם? מה הולך פה? לכן אומר להם, תתבוננו, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם, על ידי כך שהוא מתבונן במציאות, מיד הוא מקבל עירה גדולה. ואהבה, יש לו שני דברים שם, עירה ואהבה.
כן? כבר אל תגיום את זה לשפה אחרת. כבר אני מפרט את זה ואומר, אתם צריכים להתבונן.
במציאות.
בתכונות מסוים.
לא, הגמרא לא נכנסת לזה. הגמרא אומרת, תתבוננו. הזוהר אומר, כן. הזוהר אומר, תתבוננו מתוך המציאות ותבינו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפי המציאות שהוא ברא. ומתוך זה תגיעו ליראה לפני הקדוש ברוך הוא.
אבל
ספר
הזוהר, אני מצפה
לקרוא
אותו בשביל להבין את התכונות.
כן.
שם צריכים להיות במידות מסוימות.
נכון.
לא למדתם את זה, אבל אני
למדתם. נכון.
ואיך אנחנו צריכים לעשות את זה? כלומר, אני...
הזוהר הקדוש אומר לך, כן, אני אתן לך דוגמה. הזוהר הקדוש אומר לך, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שבן אדם יוכל להשתמש בו. הוא ברא אותו במידות שאנחנו נתנו להם שמות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. זה אומר שכדי לקיים את המציאות בעולם הזה, גם אתה כאדם צריך לפעול באופן שתעשה חסד. ויש דברים שתצטרך לעמוד בהם בגבורה, ויש דברים שיצטרכו להיות גם וגם, כי תפארת היא כוללת גם חסד וגם גבורה. יש דברים שתצטרך לפעול באופן של מה שמוגדר כמידת הנצח. כן? ויש דברים שאתה צריך לפעול באופן של מידת הוד, ויש דברים שאתה חייב לשמור על יסוד קדושת הברית, כן? ויש דבר שנקרא מלכות, שזה להוריד את השפע למטה, להשפיע לאחרים. זאת אומרת, זה מה שאומר הזוהר. אבל הזוהר זה לקחת דברי הזוהר ולהפוך אותם לגשמיים. אבל בפנימיות אומרת, אומר לך הזוהר, כדי להבין את דרך העבודה הזו, דרך העשייה הזו, אתה צריך לסכל במידות הפנימיות. לא להגיד, טוב, אני עושה חסד, וזה יפה. תבין שהחסד זו מידה אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא נוהג כלפיך בחסד, אז גם אתה תנהג כלפי אחרים. אז זה נורא יפה. אבל שתבין מהי מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. זה מדבר על יום ראשון, מה ברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון. ומתוך זה אתה מגיע למה? להבנה של גדלות הבורא. אז זה צריך להשאיר אותך קטן קטן יותר ויותר. כי לפני זה אתה יכול להרגיש שאתה שווה משהו. ככל שאתה מכיר את הפנימיות של הדברים, אתה מתחיל להבין כמה אתה רחוק מלהבין. כמה הקדוש ברוך הוא גדול וכמה האדם הוא קטן. ולכן, בתחילת החקירה אתה שואל מי? אבל כשאתה מסיים את החקירה אתה צריך להגיד מה? מה כבר תפסתי? מעט שבע מעט. כי אתה אדם, אתה נברא. בסדר?
בכל פעולה שאתה רואה, אתה צריך לראות את זה.
נכון,
אתה צריך לראות
זה מפורש. בכל פעולה שאתה רואה, אתה צריך לראות, כל פעולה שאתה עושה, כל פעולה שאתה רואה בעולם, למעשה אתה צריך לראות את גילוי של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים, במידת זה, כן, בעולם הזה. בסדר? טוב, בואו נסתכל בדף למדלת, אנחנו בדף למדלת בשיעור שלנו היום. אז זה אומר הזוהר הקדוש, אחרי שאדם שואל, מה? כלומר, אני מבין שלא הבנתי כלום, כן? אז ממילא בדף למדלת למעלה. ועל רזה דנקתי, על הסוד הזה שאמרתי, מה שלמדנו עד עכשיו, כתוב בפסוק, מה הידך ומה הדמה, סליחה, מה הדמה לך. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים את הפסוק שאומר, עם כל מה שאני הבנתי, מה הידך? כלומר, מה העדות שאני יכול להעיד שאכן תפסתי את גדלות הבורא באמת בפנימיות העמוקה שלה, ומה אדם מלך? איזה דמיון שאני יכול לתת? אני לא יכול לתת שום דבר. כי אין שום דבר בעולם שלנו, בעולם העשייה, שיכול להסביר באופן מובהק וברור את המידות העליונות. בסדר? זה בפשטות. בואו נסתכל. נגמור את הקטע ונקרא. אנחנו כאן. למד, למד. לא, אנחנו בלמד, למד דלת, למד דלת. כן, למדלת למעלה. אז אומר הזוהר הקדוש, כאן התחריב בין מקדשה. כאשר חרב בית המקדש, אני מסביר קודם כל את הפשט, נפיק קלה ואמר, יצא קול שאמר, מה הידך? כן, כלומר, מה? באותו מקום שאמרנו שנקרא מה. כן? באותו מקום שנקרא מה? בכל יומה ויומה הסעידת. וח מיומין קדמאים, יש עדות שיוצאת יום יום ומידע כך מימים ראשונים, דכתיב העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. שימו לב שראשי תיבות של את השמיים ואת הארץ זה שם, שם קדוש, כן, שהגימטריה שלו היא, אתם רואים כמה? 17. בסדר? אתם רואים טוב. גימטריה טוב. שם קדוש. אומר הפירוש של דמשק אליעזר, תסתכלו למטה, ועל רזה דנקתי. אתם רואים? למטה בפירוש, באמצע העמוד. אומר דמשק אליעזר, בעשות זה שאמרתי עד כאן תבין, מה דכתיב מה עידך כלומר. טוב. מבנה שידוע הוא שעדות הם בחינת נצח והוד, בסוד לוחות העדות. אני רוצה להקדים. כאשר יש בתורה, ולמדנו את זה השבת, קראנו את זה בפרשה, על פי שניים עדים, כן, על פי שניים עדים. שניים עדים זה נצח והוד. כאשר שניים מגיעים לבית הדין להעיד, הם שתי בחינות. זה שאנשים באים ומעידים, בסדר, הם עושים פעולה של בירור. בדרך כלל אנחנו היום דנים רק בדיני ממונות. ולכן יש, אנחנו יודעים שיש שני סוגים של עדים ביהדות, בהלכה. יש עדי בירור ויש עדי קיום. עדי בירור בדרך כלל, לא בדרך כלל, הם רק ורק בדברים שקשורים לדיני ממונות בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים, לרכוש, לכסף, בין אדם לחברו, זה נקרא עדי בירור. למה הם נקראים עדי בירור? הם נקראים עדי בירור כי הם למעשה לא שותפים בפעולה. ראובן ילווה לשמעון, הם לא שותפים בשום דבר שם. אז מה הם עושים שם? הם צופים, הם מסתכלים. עכשיו, למה הם לא שותפים בזה? כי אין להם שום חלק בהלוואה. הם לא נותנים והם לא מקבלים. הם רק צופים מן הצד. למה הם נמצאים? כדי שאם חס ושלום יהיה מצב שאחד מהצדדים יכפור, או בכל העניין, או בחלק מן העניין, אותם העדים מגיעים לבית הדין ומעידים מה שהם ראו. למה הם מעידים מה שהם ראו? כי הדיינים לא היו שם. הדיינים לא היו שם. הם לא היו, ההלוואה לא נעשתה בבית דין, נעשתה ברחוב. אז הם לא היו שם, אז הם צריכים אנשים שהיו שם כדי לברר מה היה ומה לא היה בסיפור שיש לגניב. ואז מה? כן, זה מסכת סנהדרין, אבל לא משנה, נדבר עכשיו על העניין של עדים. אז זה נקרא עדי בירור, כי הם מבררים את הדבר. לעומת זאת, יש עדי קיום. עדי קיום, אנחנו יודעים, כדוגמה הכי הכי מבהיק, חזקה, עדי קיום זה נושא של נישואין וגירושין. בזמן שאדם, סתם אדם לוקח רואה אישה ברחוב, בעבר ככה זה היה, הוא ברמה אומרת, היה בא, לוקח משהו שיושבי פרוטה, אומר לה, הרי את מקודשת לי בדבר זה, שהוא שווה פרוטה, אני אקח דוגמה, שעון. כן, שעון. הרי את מקודשת לי בשעון זה, היא אומרת, מסכימה אני, זהו. לכאורה אני מקודשת, נכון? אומרת המשנה והגמרא אחר כך אומרת שאם לא היו עדים, זה לא היה פה שום דבר. כלומר, אם אחר כך אותה אישה הלכה, והיה מישהו אחר שהתאהבה בו, כן? והלכה והתחתנה איתו בחופה וקידושים בעדים, היא לא אשת איש לשום דבר, היא פניה. הקידושים הללו לא תפסו בכלל. מה לא היה פה?
עדים.
לא היו עדים. כלומר, קידושים ללא עדים, הם לא קידושים. הם לא שווים כלום. גם אם הבעל והאישה יגידו כן, הבעל יגיד אני קידשתי, והאישה יגיד כן, התקדשתי. לא תופס. לא מחזיק שום דבר, לא היה כלום. כלומר, הגמרא וההלכה מחייבים אותנו שיהיו שני עדים כשרים, שהם... לא, הם אמנם גם כן לא עושים פה שום דבר פיזי, הם גם לא שותפים לתהליך, ככה זה נדמה. עדי קידושין הם שותפים לקיום של הקידושין, למרות שהם מבחוץ. כלומר, ההלכה, הגמרא מבדילה בין שני הסוגים, כי הם לא באים פה לברר דבר. כי שני הצדדים אומרים כן, היה. הבעל אומר, קידשתי. האישה אומרת, התקדשתי, אין פה מחלוקת, לא צריך לברר כלום. אבל פה כן צריך לקיים, להגיד נכון, ראינו. כלומר, זה שני דברים שונים. עכשיו.
הם גם עדי בירור.
לא, ממש לברר.
הם יכולים להעיד שזה אכן...
אבל מה זה בירור?
מקודש.
מה זה בירור? בירור שצד אחד אומר כך, צד אחד אומר הפוך. זה בירור, צריך לברר. אבל שני הבעל והאישה אומרים אותו דבר, כן? אז מה יש לברר?
כלום.
רגע, רגע, זה לא ברור. אז פה יש הכחשה, זה משהו אחר. אבל למה הם נקראים עדי קידושין? כי פה אין הכחשה, כי האישה והבעל מסכימים זה לזה. אז יש דבר ברור, לא, מה זה ברור? שהדבר לא ברור. פה יש דבר ברור, אז זה קיום. אותו דבר בגט. אותו דבר בגט, צריכים שני עדים שרואים את הגט, שהגט נכתב לשמה. ובכל דם שנה, סוגיית שלמות במסכת גיטין, אבל למעשה בבית הדין, היום, נהוג, שאדם נותן גט לאשתו, הוא נותן את הגט, הדיינים שמה, כותבים, יש סופר של בית הדין, הוא כותב את הגט לשם האישה, והבעל נותן לאישה את הגט לפני בית דין. כלומר, באותו רגע, אחרי שכבר יש את הפסיקה שיש גט, הבעל נותן את הגט לפני בית דין, ואז הם משמשים לא כבית דין, אלא כעדים למתן הגט. למה? כדי שאם אחר כך הבעל יחזור בו, או אני לא יודע מה, תגיד לו סליחה, נתת הגט, ראינו. אז זה עדי קיום, לא עדי בירור. אם יש מחלוקת שהאישה אומרת לא התקדשתי, והבעל אומר כן התקדשת, אז כבר זה משהו אחר, זה הופך להיות באמת דיון צדדי. אז זה עדים אחרים. ברגע שיש הכחשה של מישהו, אז באמת זה עדי בירור. אבל...
הם יהיו גם עדי בירור?
לא.
גם לעניין
הגט? הם לא. כל זמן שיש הסכמה ששני הצדדים מודים, אין בירור. אין ברור.
עכשיו הם מסכימים, מחר לא?
אז זה כבר דיון אחר. אבל בזה, הקידושים קיים ידי קידושים לידי קיום. מהותי, הבדל מהותי בין שני סוגים של עדויות. במידות הפנימיות שבאים שניים לבית הדין, כן? אז זה כנגד שתי מידות, נצח והון. עכשיו, המעניין הוא שמזה נבין גם מדוע שעל פי שניים עדים יומת. אין הריגה על פי עד אחד. אוקיי? אנחנו נבין את זה בהמשך. יש הריגה, מוצאים אדם לא הרג רק על פי שניים עדים. מינימום. בלי שני עדים, גם אם הוא עבר על איסור בפרז, זה לא יודע, הכי חמור בעולם. לא הורגים אותו. כי צריך את שתי המידות הללו, נצח ועוד, כדי להרוג אדם. אבל המעניין הוא שנצח ועוד זה ימין ושמאל, נכון? ולוחות העדות נקראים לוחות התורה, כן? שני הלוחות נקראים לוחות העדות. יש מקומות שנקרא לוחות הברית, יש מקומות שנקרא לוחות העדות. למה נקרא לוחות העדות? זאת אומרת שיש פה שני עדים. כמו שהתורה, כמו שמשה רבנו אומר, העדות יבחם היום את השמיים ואת הארץ. שני עדים. אומר משה רבנו, אזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ, זאת אומרת, הנביא אומר הפוך. יש בעזרת השם פעם, אם נגיע לזה, נלמד את זה, הנביא אומר הפוך, העדות יבחם היום, כן? אומר, שמיעו, שמי ארץ ואזיני שמיים. הפוך. לא כמו משה. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רואים שבכל מקום שיש עדות נצחית, תמיד לוקחים שניים, את השמיים ואת הארץ, זה שני העדים הללו. השמיד השמיים והארץ אמרנו, שמיים זה מי ומה, והארץ תכף נראה מה זה. לכן אומר הזוהר הקדוש, זה מה שאומר הפסוק, מה עידך, מה אדם מלך, דווקא בלשון מה, כי זה מקצה השמיים. זה מאותו מקום שזה נצח ועוד. בסדר? וזה השורש של זה לוחות העדות, כי העדות, ובואו נשים לב, בצד ימין של לוחות הברית, יש לנו מצוות שבין אדם למקום. יש המצווה החמישית שבלוחות הברית, היא מצווה מעורבת שיש בה גם, אני קורא לזה מצווה מקשרת, גם בין אדם למקום, ובין אדם לשם, לחברו. קבל את אביך ואת אמך היא החמישית בצד ימין. יש בה גם כלפי שמיה, כמו שהגמרא אומרת, שלושה שותפים באדם, והגמרא בקידושין אומרת, ישווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד בשר ואדם. אבל לאחר מכן, כל מה שקשור בצד שמאל, זה רק לבים שקשורים באדם לחברו בלבד. כלומר, בדברים שזה מידת הדין. דברים, לא תחמוד, לא תגזור, לא תגנוב, וכו' וכו'. זאת אומרת, שלמעשה, אנחנו רואים שזה שני הצדדים. לוחות העדות נקראים העדות על שם נצח והוד. אוקיי? כשלוקחים את ספר התורה, כן, יש לו צד ימין וצד שמאל, תמיד. צד ימין זה נצח, צד שמאל, זה עוד שמגביעים אותו, אתה מחזיק נצח ועוד. כן? כלומר, זה דוגמה...
זה קצה של זן, נכון?
כן. לא, זה הולך ויורד קצת למטה. כן, זה הולך ויורד למטה. כי אחרי הוד יש לנו יסוד.
קצה השמיים.
לכן זה נקרא קצה השמיים. בסדר? בואו נראה את זה בפנים. אומר הפירוד המסיק אליאל, ידוע הוא שהעדות הם בחינת נצח ועוד, בסוד לוחות העדות. כמו שמצינו בעץ חיים. ונצח ועוד של זהר אמפין קדישים. היות, ואנחנו יודעים שבסדר הספירות נצח ועוד נמצאים מעל יסוד ומעל מלכות, נכון? נכון? מעלה, מעליו. זאת אומרת, כל מה שהוא מעל, הוא מהווה את המוח, את הדבר הפנימי של מה שנמצא מתחתיו. הם המוחים של מלכות שמיים. וזה כלל גדול, תזכרו. שמה שהגבוה יותר הוא המוח כביכול החושב של זה שנמצא מתחתיו. כמו שנצח עוד יסוד של אימה, שהם מעל זה, כי זה אימה, הם המוחין של זה. כך נצח עוד יסוד של זה, הם מוחין של הנוקבה של מלכות שמיים. כי הם מעליו. כלומר, הסדר הוא מלמעלה למטה, שמה שהגבוה הוא פנימי. כי אנחנו זוכים, תסתכלו אליי, תביא את הכוסות רגע. אנחנו, פה. אנחנו כבר למדנו פעם, שכשיש חיבור של פרצופים, יש חמש פרצופים, זוכרים? את החמשת הפרצופים, זוכרים אריך, אבא, אמא, זה ונוק. זאת אומרת, כאשר אחד נכנע, כאשר איך הם מתחברים זה לזה, הרי אנחנו אמרנו שבהתחלה העולם היה כגלדי בצל, נכון? כמו בצל, אחד בתוך השני. והקדוש ברוך הוא אחרי שבירת הכלים, עם שבעת המלאכים קדמאים, ראה שהעולם לא מתקיים, אז הוא ברא אותן ביושר. כלומר, מעיגולים הפך לאחד מעל השני בסדר, לא כזה, אלא בסדר של אחד ליד השני בסדר יורד. עכשיו, כאשר, ככה זה מצויר. למה אתה עושה תנועות כאלה? תגיד, הרי יש הבדל בין עולם העיגולים ועולם היושר. זה לא, נדבר עכשיו.
זה לא כתוב שהם נבראו בנפרד.
לא אמרנו בנפרד. הסדר שלהם השתנה. הסדר שלה נשתנה מאחד בתוך השני ליושר. מה ההבדל ביושר ולעיגולים אם ככה? הסדר. לא איך שהם עומדים.
עולם העיגולים זה העולם של טבע, העולם
כן, אבל בגלל זה היה צריך, כדי להשפיע, היה צריך לשנות את הצורה. לכן, מה שקורה, כאשר, נגיד אריך רוצה להשפיע לאבא, אז איך הוא משפיע לאבא? הוא נכנס לתוכו, הוא מתלבש. זאת אומרת שהאבא הופך להיות מקיף לאריך אנפין. זאת אומרת שהאריך אנפין עכשיו הוא המוחין הפנימיים של אבא. נכון? עכשיו אבא מתלבש באמא, אז הוא הופך להיות המוחין הפנימיים של אמא. האמא עכשיו מתלבשת בבא, אז זה הפכה להיות המוחין הפנימיים של...
אבא ואמא הם גם כן מקפידים אחד.
נכון. אבל כשמתלבשים בתוך זה, אז הם המוחין הפנימיים. שזה. כשזה מתלבש במלכות, בנוק, אז הוא המוחין הפנימיים שלנו. כלומר, המוחין הפנימיים זה תמיד בדרך התלבשות. שאחד מתלבש בתוך השני. כמו אדם שמתלבש, אדם שמתלבש, אז הוא לא מקח את הבגן ומביש עליו. כלומר, הגוף שלו הוא פנימי, לא? מעטבת החיצוני. בסדר? עכשיו, זה מה שהוא אומר כאן בדמשק הלידר. כמו שזה הולך מלמעלה למטה, אז נצח עוד יסוד של זה הוא מוכין של נוק שהוא מתלבש לתוכה. עכשיו צריך לזכור, יש בזה את שם הוויה במילוי א', איך אמרנו שזה נקרא איך? מה? נכון? מה נכתב בשם הוויה במילוי של א', כלומר יוד, ה' וא', ו' א' ו' וה' וא', ראשי תיבות זה שם הוויה, נכון? מילוי א', יש ג', זה הסיבה, בחינת שם מ', מה? כלומר, יוד וה' ו' וה', יש בזה, נכון? זה מה? זה האדם. עכשיו, איפה הם נמצאים? איפה השם הזה נמצא למעשה? איך הוא מסודר בתוך זה? כל זה נקרא מה? הוא לא. לא רק חלק ממנו, הוא לא. כל הפרצוף שנקרא זה, הכוח שלו שהוא יונק הוא משם הוויה במילוי א'. זה לא רק חלק ממנו, זה כולו. לכן הוא נקרא מה? כל הפרצוף נקרא מה? אז אומר הדמשק אליהו, שימו לב איך זה מסודר. אחד בדעת. שימו לב, דבר נורא מעניין, באמצע. דעת מחבר בין חוכמה לבינה. לכן שם יש אחד. אחד בתפארת, כלומר קו האמצע עוד פעם, שמחבר בין חסד וגבורה. ואחד ביסוד שמחבר את נצח ועוד. כלומר אנחנו מבינים מזה שהשם של מה? של שם הוויה במילוי א', הוא מאוד מאוזן. הוא נמצא אך ורק בקו האמצע, השם, מונח בדעת, תפארת, ביסוד. כן? כאילו המונח שם זה כמו השם של הקדוש ברוך הוא, יוד זה למעלה, כן? הוא נעלם. הראשון, במידת דעת, ו' במידת תפארת, וא' האחרונה ביסוד. בסדר? עכשיו, למה הו' נמצא בתפארת? לא רק זה, הו' מהו? שישה קצוות. כלומר, הכוח המרכזי של זה, שהוא שישה קצוות, הוא באות ו' כדי שישה קצוות.
זה
גימטריה של השם.
שם לא ידוע לנו.
ידוע.
אנחנו לא מתעסקים.
אמרתי, אנחנו, אבל מה אמרנו?
שם של השם.
זה שם הוויה במילוי, שכתוב לך אותו בבנים, תסתכל.
אבל מה זה שם בעצמו? מה זה שם?
מה זה שם? שהגימטריה שלו, לא, הגימטריה שלו זה ממה. כן. לא אומר את השאלה. זה שם הוויה, כך הוא מתגלה פה. למדנו פעם כבר על המילואים, נכון?
כן, ברור.
אלא בזה הוא מתגלה במילוי הזה.
אז אם מישהו רוצה לבטא את השם הזה, הוא פשוט לוקח שם הוויה במילוי הזה, וקורא אותו ככה.
כן, כן, הוא לא מבטא, אסור לבטא אותו, אבל הוא קורא אותו ככה, כן. יש מקומות, מי שמכיר את הכוונות, אז יש מקומות שהוא מכוון לפי האותיות הללו.
כלומר, שם במילוי...
שם הוויה במילוי כזה. בעניין אחר יש לו שם הוויה במילוי אחר. יש מקומות שיש מילוי של מילוי של מילוי. תלוי במה מדובר. לכן אומר דמשק אליעזר, שימו לב שהדבר נורא מעניין וזה חשוב, בואו נשים לב. מה יוצא לנו מזה? אם אנחנו אמרנו ששם מה, יוד וה, באלף, וו באלף, וה באלף, נמצא בדעת.
מה זה כמו בחינות? מה זה כמו בחינות של שם מה?
יש שלוש בחינות של שם מה. הבחינה הראשונה זה דעת, תפארת ומלכות. בכל אחד מהם יש גם את השם וגם עוד התאות המסוימת שנמצאת בקו האמצע. תכף נראה, בוא נראה. עכשיו שימו לב, נמצא. שמול נצח הוד יסוד של זה, שזה המוחיות, כן? שלא. מה נמצא שם? מה? נכון? אמת? כלומר, השם מה? הוא כנגד נצח עוד יסוד, כי זה המוחין, נכון? זה המוחין הפנימיים. אז מה מולו נמצא? שמה? כנגד נצח עוד יסוד. אמת?
אבל הוא גם מופיע כנגד הדעת וגם נגד פרט.
כן, כן, אבל שים לב.
הוא מופיע כנגד כולם.
כן, תכף.
מה הוא היהודי?
תכף, זה בחינה.
בדעת תפארת ויסוד, נכון?
מה?
הוא נמצא בדעת.
תפארת ויסוד. כן. עכשיו, דעת תפארת יסוד, אבל נצח, כן, הוד, יסוד.
אבל יש לך גם חסד וגבורה.
נכון, נכון.
הוא מופיע בדיוק אותו.
אבל שימו לב, לא, אבל רגע, בוא נמשיך. נמצא נגד נצח הוד יסוד, שזה, שהם למעשה עדות, שהם נצח ועוד הרי זה העדות, מוכין שלה, כן, מה המוכין שלה? הפנימיים שלה. נצח עוד יסוד של אבא ואמא, נכון? נכון? הם התלבשו בתוך זה. אבל כבר אמרנו,
נצח עוד יסוד זה לא מקביל.
נכון, אמרנו שהם יורדים, אז הם לא עד הסוף, כי ברגע שיש עד הסוף הם מושלמים, זה ייחוד שלם. אנחנו לא מדברים על ייחוד שלם, אנחנו מדברים על מצב שבו יש התלבשות, כמו שאמרנו למשל, שבינה מתפשטת עד הוד. זאת אומרת שהיא יורדת, אבל היא לא יורדת עד למטה. יש חלק שלא יורד. אז אם החלק הזה לא יורד, אז זאת אומרת שהיא עליונה יותר. זאת אומרת שעכשיו מה קורה? ניקח דוגמה עכשיו משני הכוסות הללו. אם יש לי התלבשות עכשיו, כן, של זל לתוך נוק, והוא יורד, הוא לא יורד עד למטה כל הזמן, כי למטה זה ייחוד שלם. אין כל הזמן ייחוד שלם, נכון? יש רק זמנים מסוימים של הייחוד. ואז מה קרה? זה עלה למעלה. עכשיו שימו לב, כאן יש לי חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, נכון? אבל כשזה מול זה, במוחין,
זה לא מקביל.
מה כן מקביל? בכל גובה של זה, מה מקביל? הרי לאן היא מתפשטת? עד עוד. זהו, היא לא יורדת יותר, נכון? זאת אומרת, שמול נצח, עוד יסוד של אמא, כן? נכון? יש את כל זה. אמת? לכן כל זה, עם שם מה שבתוכו, כן? מקביל למה? רק עד נצח עוד יסוד של זה. כי הוא לא מלא. נכון?
מול נצח עוד יסוד.
כן. אמרנו שצריך
לה...
של אמא.
יש חלק האלי.
יש. יש, לא, יש, נכון. יש את מה? יש את נצח עוד יסוד, סליחה, את חסד גבורה דיבר את נצח עוד יסוד של זה. אבל לא הביא למעלה, אז זה לא מגביל. למה זה לא מגביל? כי לא עד הסוף. איפה כן יש קו ששווה? רק בנצח עוד יסוד של אימה, כי יורדת עד שם. אז כל זה, פרצוף זה כולו, איפה הוא באימה? רק מנצח עוד יסוד ולמטה. לא, הוא לא כולו. אז לכן כל שם מה נמצא מול המוחין של נצח עוד יסוד של אימה. בואו נראה את זה בפנים. נמצא נגד נצח עוד יסוד של זה, אותו דבר שהוא יורד לנוק, הוא לא יורד עד למטה, הם עדו את המוחין שלה. לכן שם הוא אומר, מה העידך? כלומר, מה אני מעיד? מה זה עדות? אמרנו נצח ועוד, נכון? רבדו לי, העידך זה נצח ועוד. מה העידך? בחינת המוחין, לצורך הייחוד. יש גם כן שם מה, כי שם שם מה כולו. בסוד וידע אדם, שים לב, אדם זה מה? את חווה אשתו. כלומר, רק כאשר יש ייחוד שלם, כן? אז כל המבנה של הספירות הן מושלמות אחת מול השנייה. אבל לפני זה, אין. ואז השאלה, מה הידך? כלומר, עד שלא יהיה ייחוד, כן? אז הדעת, כן? הדעת שהיא למעלה, היא יורדת. לכן נאמר, מה הידך? וכשיש ייחוד, מה נאמר? וידע האדם, ידיע הדעת. כלומר, ידע האדם את חווה אשתו. אנחנו יודעים שטיפת הזרע היא באה מאיפה? הדעת.
אז כשידע אדם, אדם זה מה את חווה, החווה הזאת?
זה כנגד נוק.
זה מלכות.
כן, מלכות. לכן, מה אדם אלך? כלומר, ידוע שכמו שזרע פינקדישי נקרא אדם, שמה כחה במילוי של פעמיים ה, שזה במלכות, מלכות שמיים נקראת אדם. גם היא נקראת אדם. מתי נקראת אדם? ברזור הקדוש, אומר דמצק אליעזר, זה שם מה השני. מתי מלכות נקראת אדם דמגן? אנחנו יודעים שאדם כל זמן שהוא לא, אין לו אישה, לא קרוי אדם, נכון? זאת אומרת, כאשר יש אדם אישה ויש ייחוד, אז הוא נקרא אדם. אבל מי נקרא אדם דמגן? גם האישה, לא רק הוא. כי שם אדם הוא שם כולל, לזכר והנקבה. ויקרא שמם, לשון רבים, אדם. כלומר, כאשר זה ומלכות מתחברים, אז יש שם אדם. וזה הבחינה השנייה, שחגת, כמו שאמרנו מקודם, לכן אומר, מה אדם מלך? כי הבחינה הזו, שניהם שווים, כאשר יש שיחוד שלם, אז גם מלכות וגם זה הם שווים.
מלכות זה בן, נכון? בן,
בן. כן, בן, המילוי שלו בהי, נכון? אז הוא אומר, כאשר יש שיחוד שלם, וידע האדם, אז גם המלכות נקראת מה?
מה?
כן. מאיר בשם מה? למה? כי הופכת להיות אדם. כאשר אין חיבור בין שניהם, אז כל אחד יש לו שם אחר. זה מה וזה בן. כאשר יש ייחוד, אז המלכות הופכת להיות גם כן אדם, כי אז יש חיבור, אז היא מקבלת את שם מה גם כן. לא שהיא מאבדת את שם בן, אבל הוא לא שולט. כרגע אין לו את הכוח ההשפעה. עכשיו מי שמשפיע זה כוח מה. בסדר? ולכן זה הבחינה השנייה. מה? כי כל פעם שידע האדם את חווה אשתו, זה קורה ודאי. לכן, גם כשאדם מתחתן, בעצם זה שהוא נשוי, זה כבר הופך את בחינת המלכות, כן? שמאיר בה גם שם מה.
זה מסמל את יצירת הנשמות,
מה שקורה?
מה זה? יצירת הנשמות?
לא יצירת הנשמות, אלא חיבור של הנשמה, שאתה מחולק את שני גופים.
ברגע שהנשמה נוצרת, יש
חלוקה.
ייחוד מלא, נכון?
לא. ברגע שיש נשמה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה נשמה שזכר ונקבה ביחד. זה שיעורים שלמים. אחר כך היא מתחלקת. אחד הולך לזכר, אחד הולך לנקבה. ואז ברגע שיש את החלוקה, אומרים בא פלוני לפלוני. כי זו אותה נשמה. כשהם מתחברים ומתחתנים, למעשה יש ייחוד של הנשמה, שהיא מחולקת לשני גופים. אבל בזמן שיש הרחקה של אדם מאשתו, ואין את אותה מצווה, אז יש את המצב, כמו שאמרנו, שאחד גבוה מהשני, ואז זה בן, וזה מה. ברגע שאדם מקיים את המצווה, בזמן מעשה המצווה הזו יש חיבור מלא, ואז כל המציאות החדשה הזו נקראת מה. מאיר בכוח מה.
בסך הכל זה רק אפשרות.
מה זה אפשרות? זה מצווה שיש קבועה כל פעם בחודש לפחות.
כן, אבל...
לא משנה, אבל זה קיים. זה קיים.
זה רק דוגמה אחת לאיחוד הזה?
לא, עצם, עצם הזה שאדם הוא נשוי, זה מציאות שמאיר כוח מה גם בבן, גם בנוקבה. כי הוא נשוי, ואז הוא נקרא אדם.
אבל יש עוד רגעים של
איכות מלא בעולמנו, או שזה רק... בזמני תפילה, כן, זה קשור, זה עוד דברים. זה תפילה, התפילה זה גם כנוק, והאדם שמתפלל זה זה, ויש לזה. גם בתפילה, אדם מחבר, כן? כשאדם מתפלל, התפילה היא מלכות, והאדם הוא זה.
אדם הוא זה.
כן, אז שהוא מתפלל, אז יש חיבור בינו. לכן כתוב למשל לגבי תפילה, לגבי תפילה יהודית, שאדם צריך לדעת מה הוא מתפלל. דרושה ידיעה. למה צריך לדעת מה הוא מתפלל? כי זה נעשה זיווג, התפילה נקראת נוקבה, כן, היא צריכה זיווג. וכן אתה מתחיל את תפילת 18, וזה היה תפילה בעיקר, איך אתה מתחיל את תפילת 18? באיזה שם? אדנות, שם אדנות זה נוקבה, נכון? השם שפתי נפתח, נכון? א' ד' נ' י' זה נוקבה. כלומר, התפילה היא ייחוד, חיבור בין זה לבין נוקבה. כלומר, יש לזה השלכות נוספות. לכן אומר הזוהר הקדוש ואני קורא בפנים, זה הבחינה השנייה, כי בבחינה הזו שניהם שווים. כבר יש בחינה אחת שהם לא שווים. שאז נצח עוד יסוד, כן? יש בו, נגד המוחין הפנימיים, את כל שמה. יש בחינה אחרת, שאז יש ייחוד שלם, ואז חסד גבורת תפארת יורד כלפי מטה ויש התלבשות שלמה, ואז גם מלכות עוברת להיות מאירה בשם מה. עכשיו בואו נראה את הבחינה הבאה. היינו בחינת שש שיש בתפארת, יש גם בה, נכון? ככה ראינו, שהם השתבו. אבל בחינת הוו הזעירה, עכשיו שימו לב, זה אני אקרא, אחר כך אני אסביר. בחינת וו זעירה השני, שיש לזה, שהוא כנגד מה שאמר, מה היא דרך, אין בה, במי בנוק בה. אבל נגד חגת בזה, לבד שווה אליו. כלומר, בחגת הוא שווה, אבל יש בחינה של וו זעירה, תכף נראה מה זה. לכן אומר הפסוק, כנגד מה השווה לך? שזה כנגד ממה השלישי, שזה חוכמה בינה דעת, או כתר חוכמה בינה. כלומר, שבא למדרגות ייחוד השלם, שהוא בחינת כתר, שווה לכתרו, אז מה השווה לך? ברור? מובן? לא צריך להסביר, נכון? אז בואו נסביר. בואו ניקח את הכוסות שלנו היום, אני רואה שלכוסות יש הרבה עבודה. תראו, אמרנו שיש ג' בחינות לשם מה. כלומר, יש שלושה מצבים ששם מה מאיר, מורגש. כאשר השלב הראשון הוא ששם מה בפסוק הראשון, מה הידך, זה אומר השלב שבו יש התלבשות של זה לתוך הנוק, אבל אין ייחוד שלם. הכוס, זה, זה נוקבה, ויש התלבשות. זה מה שלמדנו מזמן, שזה הכנת הכלי, ההזרעה הראשונה, להפוך את הנוק להיות נותן פירות. היות בדקך, אם נסדר את סדר המידות כמו שאנחנו מכירים, אז יש לנו חסד, גבורת תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אבל היות ואין התלבשות מלאה, זאת אומרת שלמעשה מה נשאר למעלה?
חסד גבורת תפארת.
מה נשאר בחוץ? לא רק חסד גבורת תפארת, גם כתר חוכמה בינה. כלומר, הכל בחוץ, מה שבפנים למעשה בפועל, זה רק נצח עוד יסוד ומלכות. זהו, אין יותר מזה. רוב הספירות איפה הן? מחוץ. ואז, שם מה שמאיר בזה, משפיע אלינו כבר רק איפה? כנגד, אין לצח עוד יסוד שלה, כי זה מה שמקביל אליה. לכן היא נשארת נקראת בן, והוא נשאר עם מה?
לא, אבל לצח עוד יסוד שלה, זה פה, זה לא מגיע.
לא, אבל זה בדיוק מקביל, זה בהגבלה, כי לצח עוד יסוד שלו זה בדיוק מכאן, הוא לא יורד עד למטה.
זה לא מגיע רק למלכות או למטה.
אבל אמרנו שהכל מתפשט רק עד הוד, זהו. אבל לכן אין בה כלום, יש בה את השם שלה כמו שהיא, וזהו, אין שינוי. הבחינה השנייה, ששם מה? שם אדם כן מאיר בכל מלכות. איך? שיש ייחוד. אבל שימו לב, פה החידוש העצום. גם כשיש ייחוד שלם, יש משהו שלא יושב עד הסוף. מה זה? חוכמה בינה דעת או כתר חוכמה בינה. זה שני, בהמשך הוא יסביר למה. אבל הזוהר המשיך להסביר למה יש שתי אפשרויות. אבל זאת אומרת שאם החוכמה, בינה ודעת נשארו למעלה, כן, אז ירד למטה. מה ירד למטה? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, שזה נכון? כי דעת ומה? ומתחת לדעת יש חסד. כלומר ששת המידות כן נמצאות מול ששת המידות של מלכות, אבל האם הם באמת באותו קו? לא, כי קצת למעלה החבד למעלה, נכון? אז אם החבד למעלה, זאת אומרת שנוצר דבר נורא מעניין, יש בחינה נורא מעניינת, כביכול נדניין לנו דבר כזה, יש לנו חסד שזה ומתחתיו חסד של נוק, כי ההפרש הוא לא גדול, נכון? כאילו נוצר חסד ומתחתיו עוד חסד כנגדו, המקביל לו, אחד של זה, שני של מלכות. אותו דבר גבורה, תפארת תפארת, נצח נצח, עוד הוד, יסוד יסוד, מלכות מלכות. מצד אחד יש כבר כל השש ספירות עצמם, כבר יש ייחוד שלם, כי הן נושקות אחת השנייה, כן? אומנם זה מעל זה, אבל הן נושקות אחת השנייה, זה הבחינה השנייה, בסדר? שזה נקרא ייחוד שלם. יש בחינה שלישית שעל זה אומר אחר כך הכתוב מה שווה לך, כלומר יש מצב שיש מה? שוויון מלא. הבנו? כלומר שלושה מצבים בזה בחיבור למלכות. יש שליש, מה שנקרא שליש, שני שליש ומלא. לכן לדוגמה בכוונות יש מקומות מסוימים שאתה מכוון רק לשני שליש של זה, של נצח עוד יסוד של זה, וראית את זה בטח בעץ חיים. כלומר יש בחינות שבו אין חיבור שלם, אלא יש שליש או שני שליש. עכשיו למה זה? כי זה מבנה של התלבשות העולמות זה בתוך זה. אז לכן על הראשון נאמר, בוא נתחיל נסכם, יש מה שזה יקרה מקצה השמיים, כלומר הנוקבה של זה, נכון? ויש מי לאחר מכן, המה הזה יש לו שלוש בחינות של התלבשות בנוקבה, אחת שליש, אחד שני שליש ואחד שלם. בזה אומר הנביא בהמשך ואיכה, מה אדמה, מה ידך ומה אדמה לך. אבל אחר כך הוא מה שאומר, מה השווה לך? כלומר יש מצב שיש גם שוויון מלא של כל העולמות בחיבור של זה אל הנוק. בסדר? זה כאשר יש ייחוד ממש שלם. כאשר יש ייחוד שלם בעולמות, זאת אומרת שאז גם לא רק ששת הקצוות, שישה קצוות הם מתחברים, אלא כל הפרצוף כולו, מכתר ועד מלכות. אז זה נקרא השווה לך. זה שוויון בין המידות כולם באופן מלא. זה קורה, כן, אבל לא קבוע. לא תמיד. יש זמנים, זה לפעמים קוראים את זה את רצון, או זמן מיוחד, אז יש בעולמות שוויון מלא. זה זמן מיוחד שבו יש גילוי רצון אלוקי להשוות הכל, ואז הכל פתוח. המלך בשדה, כל מיני הגדרות האלה שכאילו הכל פיקס. רק תנצל את ההזדמנות. תדר, בוא נראה את זה בפנים, נקרא את הזוהר הקבל. ורזה דנה, מה שלמדנו היום. נאמר בפסוק באיכה, מה, אתם יודעים מה הכי טוב? בוא נפתח איכה ונראה. הפסוק עצמו אומר, איכה פרק ב', אומר הפסוק, פרק ב', אומר הפסוק ככה, פסוק נד ג', כן. מה עידך? מה אדמה לך? בת ירושלים. אנחנו יודעים שנוקב נקראת גם כן ירושלים, נקודת ציון, כן? מה השווה לך? ונחמך בתולת בת ציון. כי גדול קיים שברך מירפא לך. כלומר, במצב שאנחנו נביא את הפסוק, כאשר הנביא מדבר פה, הוא מדבר למעשה על הבחינות השונות של החיבור בין זה קדישין לנוקבה. כאשר יש חיבור שלם, זה מצוין, מה שווה לך? זה נהדר, אבל אין דבר כזה. יש חורבן. אז יש מצב או שיש רק שני שליש, או שיש רק שליש של השפעה, ששמה, במה? לכן אומר, כנית חריב במקדשה, שחרב המקדש, למעשה ברגע שחרב המקדש נהיה הברוך. זהו, כבר אין יותר ייחוד שלם. לא יכול להיות ייחוד שלם. יצא קול ואמר, נפק עליו ואמר, מה הידך? זהו, גמרנו. אני כבר לא יכול להשוות את נצח ועוד מלשון עדות, כל הזמן שיהיה בכל יום ויום הסידת בך מיומי קדמאי. הרי עדתי בך בכנסת ישראל, כבר מזמן משה רבנו העיד בך להיזהר שלא יהיה מצב כזה. האזינו השמיים ועד עברה, עדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. לכן, מה שאמרנו מקצה השמיים זה זה ונוק. הארץ, אנחנו יודעים שהיא גם כנקראת מלכות שנקראת נוק. אז היא רצון שאני אגיד אולי אסיים במשהו שאמר השפת אמת בשם סבו, שלום השלום, אמר שפרשת שופטים אנחנו תמיד קוראים בחודש אלול. תמיד הוא יצא בחודש אלול. והוא אומר שאלול זה השורש שלו מפסוק שאנחנו אומרים בתפילה, מצוי בתהילים, לולי השם, אנחנו אומרים זמור לתודה, לולי השם כל הארץ, כי לא אנחנו, כן? כך אנחנו אומרים. בתהילים כתוב לא באלף, לא אנחנו. אנחנו קוראים בוו, למה בדבר, לא אנחנו. אז הוא אומר השפת אמת בשם סבור, שזה הרמז לאלול, כי יש שתי בחינות בעבודת השם. יש בחינה אחת שזה לא, לצערנו. זה לא. אתה עובד, אבל זה לא. ויש עבודה שהיא לא, באמת. למד ו' זה בשבילו, באמת עבודה הראויה. ראינו מה זה חודש אלו. חודש אלו בא להגיד לאדם שאתה יכול עכשיו לבחור, לעשות תשובה, כן, ולבחור מה אתה, איזה סוג עבודה אתה רוצה. האם אתה רוצה לעבוד? לא. באלף, או אתה רוצה לעבוד? לא, לקודש ברוך. זהו, זה ראשי דברות אלו. יהי רצון שאנחנו עכשיו בחודש אלו, נכנסנו לחודש הרחמים, חודש הסליחות, מה מנהג האשכנזים עוד להמתין, אבל זה כבר באוויר, כל שבוע כבר נשמע, יום יום, אנחנו אומרים לדוד השם מורי ואישי ממנהירה.
אתה אומר את זה?
כן, דוד השם ככה, כי כתוב להגיד.
כמובן
לא אומר. לא, אני אומר, דוד השם מורי ואישי, אני אומר, כפרק תהילים, כל מזה זה כן נמצא, בכל מקרה, אני אומר, מסיבה אחת, בדוד השם מורי ואישי יש 13 פעמים שם הוויה, לכן כל פעם מי שרוצה שיהיה לו קל, שיקח סידור קבוע ויכתוב את סדר העמידות, כי בסידורי הכוונות זה מופיע. מופיע את סדר העמידות של שם השם. אנחנו אומרים במידות, רחום וחנון, חפיים וכו' וכו', זה 13 עמידות הללו שנמצאים שם. לכן כל הסדר? שם ושם זה לפי הסדר, ממש לפי הסדר. אחרי זה, זה מתחיל מהשם הראשון, זה אל, רחום וחנון, כן, ממש ככה, לפי הסדר, זה מופיע. אז מי שרוצה, בסידור שלו הקבוע שיכתוב את זה, מי שרוצה להסתכל, יש סידורים שזה מופיע כבר, זה כתוב בפנים, בסוגריים, כנגד המידות של הרחמים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו שערי רחמים, בליבו של כל אחד ואחד, שיהיה להירחם על עצמו. לא שירחם על אחרים, שירחם עכשיו על עצמו. יתקן באיזה מצב הוא נמצא כלפי שמיא ויתחיל לרחם על עצמו, ויראה מה יש לו לתקן או מה יש לו לשפר, כדי שייכנס בעזרת השם וראש השנה, בצורה ראויה שהקדוש ברוך הוא ביום הדין יכתוב אותו מיד בספר החיים, חיי נצח, חיי בריאות, חיי עושר, פרנסה, ישועה בכל מילה דמיתה. שבוע טוב.